שבת דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה במילים אור כדי לעשות וכולי. דיין אחד סיפר שהגיעו אליו הספר תורה והנעליים לדין תורה. דין תורה כזה מעניין, מה יש לכם לטעון? אז הנעליים לקחו את רשות הדיבור, הוא כבוד הרב, היינו חלק מבהמה אחת, חלק משור, ככה שהסתובב, אכל, הסתובב עם כל החברים, ויום אחד שחטו את השור והפשיטו ממנו את האור, וחלק מהאור עשו ממנו נעליים, עשו ממנו אותי, והחלק השני נהיה ספר תורה. עכשיו, אל תשאל איך אני מקנה בספר תורה. למה? את הנעליים, קודם כל, כל הזמן דורכים עליי. יורד גשם, יורד שלג, מטנפים אותי בתוך כל הטיט, בתוך כל הרפש. טוב, יכול להיות שכך נגזר עליי, אבל הנה יום אחד, אני שומע סיסו וסימחו, כולם שמחים, הבעלים של הנעליים לקחו אותי איתם, והלכו גם כן לרקוד, מה יש ריקודים היום? אני רואה, הנה, מציץ מתחת הרקמה של מה שעכשיו כולם רוקדים, אותו אור, כבוד הרב, אני אומר לך, זה אותו אור, מאותה בהמה, ותראה איך כולם לוקחים ורוקדים איתו, עשו מן הספר תורה, ואחרי זה מכניסים אותו כולם בחרדת קודש לתוך ארון הקודש, ומנשקים אותו ומכבדים אותו. הרי שנינו מאותו בהמה, איך ככה קרה כזה הבדל, איזה כיפוח נורא זה. אם אתה לא תעשה סדר, זה באמת יהיה עושק שזועק עד לשמיים. נו, ומה באמת התשובה? גם אם אתה לוקח אור של בהמה הכי מגושמת, הכי לא נקייה, אבל אתה רושם עליה אותיות, מילים, פרשיות, דברי תורה, קידשת את האור הזה, הפכת אותו להיות ספר תורה. על אחת כמה וכמה, כשיש יהודי, נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, שהוא רושם על הנשמה שלו, דברי תורה, תורה קדושה, הוא הופך להיות למציאות אחרת. נזר הבריאה הוא הופך להיות. כשנראה, יהיה לנו עיניים, עיני בדולח, לראות את האמת לאמיתה, אנחנו נזכה לראות עד כמה בן אדם הזה התייקר, והוא נהיה משהו אחר לגמרי. היהודי לפני השיעור בדף היומי, והיהודי של אחרי השיעור בדף היומי, זה שני יהודים אחרים, זה מציאות אחרת. אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בתהליך של אותו אור, מה עובר עליו עד שהוא הופך להיות ראוי לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות. וזה גם נוגע כמובן לנושא שלנו בהלכות שבת, לעניין כמה החלק הקטן ביותר של אור, שכשאדם לוקח אותו ומוציא אותו מרשות אחת לרשות אחרת בשבת, זה נחשב כבר דבר חשוב, והוא יהיה חייב עליו משום מוציא מרשות לרשות בשבת. אז במשנה למדנו אור כדי לעשות ממנו קמיע. קמיע. אבל הבאנו את ביאור הרמב״ם שכותב שזה הכוונה תיק קטן לקמיע, שהוא גם קטן. וזה נראה ככה מדברי רש"י, אמנם יש כאלה שהבינו אחרת, אבל זה הפירוש הכי מובן, שכוונה כנראה למין תיק כשעושים לה קמיה. באמיני רבה מרב נחמן. יום אחד רבה מגיע עם שאלה לרב נחמן. עכשיו רב נחמן היה צריך, הוא היה צריך והוא באמת היה מוכן, לדעת שכשרבה מגיע עם שאלה פשוטה, הוא מתכוון להמשך. הוא לא מתכוון לשאלה שהוא שואל, אלא הוא מתכוון לשאלה הבאה שתבוא אחרי זה. אז שואל אותו קודם כל שאלה פשוטה. המוציא אור בשבת מרשות לרשות, בכמה הוא יהיה חייב? אמר לי, כדתנן, המשנה אומרת במפורש, אור כדי לעשות קמיה. שאל אותו רב הנכון, בשביל זה באמת באתי. המעבדו בכמה, הרי כמו שיש מלאכה המוציא מרשות לרשות, יש מלאכת מעבד. כשאתה רואה אור שעכשיו הפשיטו אותו מעל גבי הבהמה ומלכו אותו, הוא לא ראוי עכשיו לכתוב עליו ספר תורה, אתה צריך להעביר אותו עיבוד. עיבוד של כמה וכמה שלבים, תכף יותר נרחיב בזה בעזרת השם. כמה אבל השיעור של עיבוד, כמה אור אדם צריך לאבד כדי שהוא יאבד כביכול ויהיה חייב משום מלאכה בשבת. אמר לי לושנה. אין הבדל. כמו שאתה יודע שאדם שמוציא אור לרשות הרבים הוא חייב כדי לעשות ממנו קמיה, ככה גם אדם שמאבד אור, כדי שזה יחשב מלאכת מאבד, זה צריך להיות חתיכת אור חשובה, והשיעור הוא גם כן כדי כמה שעושים בשביל עטיפה של תיק של קמיה. אז הוא שאל אותו שאלה נוספת. לאבדו בכמה? זאת אומרת, כאן הוא כבר שואל שאלה אחרת. הוא שואל, כי אני יש לי עכשיו אור לא מעובד. אתה לא יכול לעשות ממנו לא תיק לקמיה ולא שום דבר, כי הוא אור עדיין לא מעובד. אבל בדעתי לאבד אותו בהמשך, להעביר אותו עיבוד. השאלה, האור עכשיו, בלי עיבוד, הוא הרי שווה פחות. אז מה הגודל שהוא צריך להיות כדי שיחשב דבר חשוב שאם יציאו אותם רשות לרשות בשבת, תהיו חייבים? אמר לי לא שנה. אותו גודל שנחשב חשוב אור שהוא כבר מעובד, אותו גודל נחשב חשוב גם אור שאמור לעבור תהליך עיבוד. אז כאן כבר רבה הגיע לסלע, לנקודה של השאלה, וזה משהו באמת התפעל מאוד. הרי האור עכשיו נמצא במצב מסוים, הוא לא מעובד, ואתה כבר מייקר אותו כאילו הוא כבר נמצא במצב של אחרי העיבוד, ואותו גודל נחשב, אותו גודל שחשוב באור מעובד, יהיה חשוב גם באור שאמור עדיין, שהוא מחכה לעבור תהליך עיבוד? איך ייתכן דבר כזה? הוא מינה תאמה, מאיפה אתה לוקח את זה? אז אמר לו רב נחמן, הנה, אני אביא לך ראיה. כי דתנן, כמו שראינו משנה, משנה בהמשך, בדף קוף ה', כשבאים לעשות חוט מצמר, אז יש תהליך של כמה שלבים עד שמגיעים לעשיית חוט. וכל אחד מהם זה מלאכה בפני עצמה שחייבים עליה בשבת. וכמה השיעור של אותם מלאכות שעושים אותם כדי להפוך את הצמר לחוט. אז המשנה אומרת, המלבן, אדם שקודם כל שוטף את הצמר אחרי שגזזו אותו מהכבש, והמנפץ, אדם שסורק אותו בשביל להפריד את הסיבים, והצובע, שהוא שם את זה בתוך צבע, את הסיבים של הצמר, והטובה, כשהוא אחרי זה עושה מזה חוטים, השיעור של כל המלאכות האלה, זה אותו שיעור. כמה השיעור? כמלוא רוחב הסית כפול. כמו המרחק שיש בין האצבע לבין האמה. כשאתה מותח את שתי האצבעות האלה אחת מהשנייה, המרחק שיש ביניהם, כפול, זאת אומרת המרחק הזה ועוד פעם המרחק הזה, אם אדם הלך ועשה חוט באורך כזה, או שהוא טבע צמר, או שהוא ליבן צמר שאפשר לעשות ממנו חוט בגודל כזה, או שהוא צבע צמר שאפשר לעשות ממנו גודל כזה, או שהוא ניפץ, סירק צמר שאפשר לעשות חוט בגודל כזה, אז הוא חייב משום מלאכה בשבת. והאורג שני חוטים, אדם שהגיע למקום שבו עושים בד, וכבר יש פרוסים כבר כל חוטי השתי לאורך, והוא עכשיו מכניס את חוט הערב בין חוטי השתי פעמיים, איזה גודל הוא יהיה חייב? שיעורו כמלוא רוחב הסית, כשהוא אורג מלוא רוחב הסית פעם אחת. אבל אתה יודע מה אני שם לב כאן במשנה? דבר פלא. למה אם אדם הלך ו... צבא, צמר, אתה אומר שהשיעור שהוא יהיה חייב זה כזה, כמות של צמר שאפשר לעשות ממנו חוט בגודל שרוחב סית כפול. מה מעניין אותי כמה יהיה החוט אחר כך? אותי כרגע מעניין כשאתה צובע את הצמר, כמה צמר אתה צובע. מה אנחנו לומדים אבל שהמשנה, שאת המשנה כן מעניין? מה הגודל של החוט שעתיד להיות? כי הכמות של הצמר שאנחנו מנקים, צובעים, מנפצים, אפילו שכרגע זה עדיין לא הופך להיות חוט, אנחנו מתייחסים למה שיהיה אחר כך. מכיוון שהצמר הזה מיועד להיות חוט, כבר עכשיו כשאני עושה במלאכה, השיעור של המלאכה זה שיעור בגודל של חוט חשוב, שזה מלוא רוחב הסית כפול. זה משהו מדייק. אלמה, כיוון דלתביעה קאי, מכיוון שהצמר הזה מיועד לתוות ממנו חוט, שיעור כתבוי, אז השיעור שלו גם זה כמו השיעור שאנחנו מייחסים חשיבות לחוט תבוי, שזה כמלוא רוחב עשית כפול. האחן נעמי, אותו דבר כאן גם לגבי חיוב הוצאה. באור, כשיש לי אור שמיועד לעיבוד, כיוון דלעבדו קאי, מכיוון שזה מיועד לעיבוד, שיעורו כמעובד, אז כבר עכשיו, כדי שזה יהיה שיעור חשוב, זה גודל כזה, כמו שהגודל של אור אחרי שהוא מעובד, שזה כדי לעשות מנותיק לקמע. טוב, שאלה נוספת ששאל רבה את רב נחמן. ושלא לעבדו בכמה? אור שמיועד להישאר אור לא מעובד, לא מתכוונים לאבד אותו. כמה הגודל של אור צריך להיות כדי שהוא יחשב דבר חשוב, ואדם שיוציא אותו בשבת יהיה חייב? אמר לי, לא שנה. אין הבדל. כזה אור שגם לא עומד לאיבוד, השיעור שלו זה כמה שאפשר לעטוף איתו קמע, לעשות מנותיק של קמע. כאן רבא מאוד התפלא, מה אתה משווה בין חתיכת אור שהיא כבר מעובדת לבין חתיכת אור שרק מיועדת להיות מעובדת? ובטח חתיכת אור שאפילו לא מיועדת להיות מעובדת, מה השוואה בכלל? ולא שני בין מעובד לשאינו מעובד? אני אקשה לך קושייה, ATV, כתוב ברייטה. המוציא סמנים שרויים, סמנים של צבע שכבר שרויים במים והם ראויים לצבוע כבר, אפשר לצבוע איתם צמר. כמה נחשב כמות חשובה שאדם שיוציא את זה בשבת לרשות הרבים יהיה חייב? אז אומרת הברייתא, כדי לצבוע בהן דוגמה, כדי לצבוע עם חתיכה קטנה של צמר שהצבאי משתמש עם זה כדי להראות דוגמה לאלה שרוצים לצבוע אצלו. אומר להם, אתה רוצה כזה צבע, כזה צבע, אומר להם פיסות קטנות של צמר, באיזה גודל? לאירה. שאלה שהורגים בד, היו, יש עליהם כסליל של חוט, שהם היו תוכבים בו איזה חתיכת צמר, כדי שהחוט לא יברח להם מהגליל של החוט. אז היה חתיכת צמר קטנה, ואם אפשר לצבוע את החתיכת צמר הקטנה הזאת עם הכמות הזאת של הצבע, זה כבר כמות מספיק חשובה, שאם אדם יוציא את זה לרשות הרבים בשבת, הוא יהיה חייב, ככה אומרת הברייתא. זה לגבי סממנים שרויים שכבר ראויים לצבע, כזאת כמות קטנה. ואילו בסמנים שאינם שרויים, אלא הם מיועדים להשרות אותם כדי להפוך אותם לצבע. זה לא אותו שיעור. הנה, תראה, תנן, קליפי אגוזים, קליפה לחש על הקליפה של האגוז, שעושים מזה צבע. וקליפי רימונים, קליפות של רימונים, שגם אותם מיועדים לצבע. סטיס, אופוע, זה צמחים שעושים מהם כל מיני צבעים. הם מיועדים להיות צבע. אתה לא מתייחס אליהם עכשיו בחשיבות, כמו שאתה מתייחס לצבע שכבר שרו אותו. הנה, תראה. כדי לצבוע בהן בגד קטן לפי סבחה. השיעור הוא הרבה יותר גדול. כי מה זה סבחה? סבחה זה היה כיסוי ראש שאנשים היו לובשות, הבסיס של הכיסוי ראש. ופה אתה מדבר על בגד קטן לפי סבחה, שזה היה מייפה את הכיסוי ראש הבסיסי הזה. זה הרבה יותר גדול מצמר לדוגמה לעירה. אתה רואה מפה שמכיוון שהסממנים של הצבע האלה, אתה מתעתד לשרות אותם ולהפוך אותם לצבע שאפשר לצבוע איתו, אתה צריך כמות הרבה יותר גדולה כדי שזה יחשב דבר חשוב, ולא כמו כשהם כבר מיועדים לצבע, שאז אפילו כשזה ממש קצת צבע, שרק אפשר לצבוע איתו קצת צבע, דוגמה לעירה, כבר זה מספיק כדי שזה יחשב צבע חשוב. תרצת הגמרא, ההתמר עלה, אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, אותו רב נחמן, לפי שאין אדם תורח, לשרות סמנים, לצבוע בהם דוגמה לעירה. אם בן אדם צריך לצבוע דוגמה, הוא לא בשביל זה ילך עכשיו לשרות את כל הסממנים. הוא לא עושה דבר כזה, זה לא מספיק חשוב כזאת כמות קטנה בשביל לשרות את כל הסממנים. רק אחרי שכבר יש לו צבע, אז אפילו כמות קטנה חשובה בעיניו. לכן, הסממנים של הצבע שעדיין לא שרה אותם, הם לא חשובים, אלא אם כן אפשר לעשות מהם הרבה צבע. אבל אחרי שכבר יש צבע, אז כבר זה חשוב אפילו פחות. אבל לעומת זאת, אור, בנאדם כן ילך ויעבד חתיכת אור בגודל כזה שאפשר לעשות מנותיק לקמע, זה כבר נחשב מספיק חתיכת אור חשובה שהוא ישמור על זה. שאל שאלה נוספת את רב נחמן, והרי זרעוני גינה, בנאדם יש לו כמה זרעים בשביל ללכת לזרוע אותם בגינה, כמה זרעונים זה דבר חשוב? דמיקה מדזרעינו, כשעדיין יש לו זרעונים שהוא עדיין לא זרע אותם. תנן, המשנה אומרת שהשיעור של זרעוני גינה פחות מכגרוגרת, פחות מטעינה מיובשת. זה כמות יפה. זה לא כגרוגרת, זה קצת פחות. רבי יהודה בן בטרה אומר עוד פחות, 5 זרעונים. אתה יודע מה 5? בוא נלך על השיטה שהכי הכי ממעטת. זאת אומרת שפחות מ5 זרעונים זה לא חשוב. זה לפני שזרעו את הזרעונים, אבל אחרי שזרעו את הזרעונים, ואילו בתר דזרעינו, תנן, השיעור של המוציא זבל, לזבל בו את השדה, וכל הדק, שזה גם כן מזבל את השדה, כמה השיעור שאם אדם מוציא הוא יהיה חייב, כדי לזבל בו כלח אחד של כרוב. קרקע שתצמיח כלח אחד של כרוב, אתה רואה שאפילו זרעון אחד כבר חשוב, עד כדי כך שאם אדם מוציא בשביל לזבל אותו, כבר הוא יהיה חייב, ולזבל סך הכל זרעון אחד. אז אתה רואה מפה שיש הבדל בין דבר, בין דבר שאנחנו מייעדים אותו למשהו, שהשיעור שלו הרבה יותר גדול, לבין דבר שכבר נמצא במקום שהוא מיועד אליו, שאז השיעור יותר קטן, כמו לגבי זרעונים. כשאתה רוצה לזרוע אותם, אתה צריך כמות גדולה יותר כדי שזה יחשב חשוב, אדם לא הולך לזרוע, דבר כזה הוא לא חשוב, אם זה פחות מחמישה זרעונים. אבל כשזה כבר נזרע, אז אתה אומר שיעור הרבה פחות, אפילו כלח אחד של כרוב, כבר היא מספיק בשביל שיחשב דבר חשוב, שאם אתה מוצאים משהו כדי לטפח את המקום, זה נחשב מלאכת תוצאה. אז אם כן גם לגבי אור אותו דבר, כשיש לך אור שהוא עוד לא מעובד, אז השיעור שלו צריך להיות יותר גדול מאשר אור מעובד. תרץ את הגמרא, תראו, זה דומה גם כאן. היתמר עלה, אמר רב פאפה, יש הבדל. הדזריע, הדלא זריע. מה שמספיק כדי לזבל כלח אחד של כרוב, כי הוא כבר נזרע. אבל פחות מכגרוגרת או חמישה זרעונים, זה לפני שאתה זורע אותם. מה ההבדל? לפי שאין אדם תורח להוציא נימה אחת לזריע. אדם רגיל, חקלאי, לא ילך עכשיו לזרוע גרגיר אחד של כרוב או של כפלות. מה פתאום? הוא לפחות חמישה זרעונים, או קצת פחות מכגרוגרת. אז לכן, רק זה מה שנחשב שיעור חשוב. אבל לעומת זאת, לגבי אור, אתה מדבר איתי מה נחשב אור חשוב? מה שאתה מייעד אותו לעשות ממנו תיק לקמע. אז כבר האור שאתה מייעד אותו לזה, זה כבר חשוב בעיניך. לכן, יהיה חייב עליו. שאל רב השאלה נוספת. והרי טיט. בוא נראה שם. דמיקה מדלגבלי, לפני שגיבלת אותו במים. טניה, הברייתא אומרת, מודים חכמים לרבי שמעון. וזה כולם מודים. במוציא שופכין. מים לא נקיים. לרשות הרבים, כמה השיעור הכי קטן שלהם כדי שהם יחשבו דבר חשוב, כשאם אדם מציא אותם יהיה חייב, ששיעורן ברביעית, זה כולם מסכימים. זאת אומרת, צריך כמות של מים, רביעית. זאת אומרת, זה כמות של כוס בערך, כן? רביעית. והבינן בז, שאלנו על הדברים של הברייתא, שופכין, למה החזו? שמה מיועדים את המים של השופכין? זה הרי מים לא נקיים. ואמר רבי ירמיה, אתה יודע למה הם ראויים? לגבל בהם את הטיט. מה זאת אומרת? אתה לוקח טיט, מערבב את זה במים, מה אכפת לך שהמים לא נקיים? אז אם כן, רואים מכאן ששיעור בשביל לגבל טיט, המים צריכים להיות בשיעור של רביעית. ואילו בתר דגבלי, אחרי שכבר זה הפך להיות טיט, תעניה כמה השיעור של טיט, כדי לעשות בהם פי קור, לסתום בהם את הנקב שמכניסים, את המפוח, לא משנה. אבל בכל אופן זה שיעור ממש קטן של טיט. אז אתה רואה מפה שאין השוואה בכלל בין החומר גלם לבין אחרי שיצרו ממנו משהו. חומר גלם צריך כמות יותר גדולה כדי שיחשב דבר חשוב, אז למה לגבי אור שמיועד לעיבוד, אתה אומר שהשיעור שלו זה אותו דבר כמו אור מעובד? מתרץ לגמרי, התירוץ דומה. התמנמי לגבי טיט גם כן, התירוץ הוא כדאמרן, לפי שאין אדם תורח לגבל את הטיט לעשות בו פי קור. אדם לא הולך עכשיו לגבל טיט עם מים רק בשביל לסתום את הנקב של הפי קור. אז לכן, טיט, לפני שהוא מגובל, השיעור הוא גדול, כי אנשים הולכים לגבל רק כמות. אחרי שבאנם שלו כמות, הוא כבר יקח קצת בשביל זה, קצת בשביל משהו אחר. לכן, שיעור חשוב של מי שופכין זה רביעית. אבל אחרי שזה כבר הפך להיות טיט, השיעור הוא פחות, שיעור יותר קטן, כי הוא כבר חשוב אפילו כשזה פחות. לעומת זאת, לגבי אור אין הבדל, גם לפני וגם אחרי, אותו חתיכת אור חשוב בעיני, כי אני מעוניין לאבד אותו ולהפוך אותו לתיק לקמיע. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן תשמע. דאמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה. מה הוא אמר? שלושה אורות הן. יש שלושה שלבים משמעותיים בתהליך העיבוד של האור. שבכל אחד מהשלבים האלה יש גודל אחר של אור שנחשב חשוב. ככל שהאור מעובד יותר, ככה גם חתיכה קטנה יותר כבר נחשבת חשובה, שבן אדם מציא אותה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. איזה שלושה שלבים יש? מצה וחיפה ודיפטרה. ככה זה שלוש השמות. כשאתה מפשיט אור מעל גבי הבהמה, ואתה מעביר אותה את התהליך, אתה מעביר אותו את התהליך עד שהוא הופך להיות קלף. זה פשוט, אתה הופך אותו מדבר שבא מן החי לאיזשהו דבר דומם, לקלף. אתה חייב לאבד אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. דבר ראשון, מה שהיו עושים, היו שופכים עליו כמות גדולה של מלח, על האור. אחרי זה, היו שורים את האור בתוך סיד. אחר כך, היו לוקחים, מוציאים את האור מהסיד, שמים אותו בתוך צועת כלבים. זה מאוד מאוס. עד כדי כך שלכן האבדנים, היה מקצוע מאוד מאוס. רק בגלל השלב הזה שצריכים לשרות את האור בתוך צועת כלבים, וזה היה מדיף ריח נורא, וזה היה נורא. השלב הבא, היו מוציאים את זה משם, מהצועת כלבים, שמים את זה, שורים את זה בתוך מי מלח. אחר כך מוצאים את זה במי מלח, שורים את זה במי קמח שעורים, ואז היה תוסס ומתנפח, ואחר כך היו שורים את זה במי אפצים, היו, אגב, זה עד היום, יש כאלה שעושים, שורים את זה במי אפצים. מה הכוונה אפצים? זה הקליפה של בלוטי אלון, מין שקדים כאלה של עץ אלון, שורים את זה ככה 10 ימים, וזה השלב האחרון, עכשיו זה הפך להיות קלף, קלף לכל דבר ועניין. ועל זה אומר אולה, תשמע, אתה לא יכול להשוות את האור ישר מהפשטה שהפשוט אותו מהבהמה לשלב אחר כך. אז אומר ככה, השלב הראשון זה מצה. מה זה מצה? כמו שאנחנו מכירים, מה שאוכלים בפסח. אז כמשמעו, דלא מליח ודלא קמיח ודלא אפיץ, לא עבר שום עיבוד, ככה כמו שהוא ישר אור מהבהמה. לא מליח, לא איבדו אותו במלח, לא כמיח, לא הכניסו אותו במי קמח שעורים, ולא הפיץ, ודאי שהוא לא עבר את השלב האחרון האחרון, שזה לשרות אותו במי הפצים. וכמה שהוא רואה איזה גודל צריך להיות חתיכת אור ישר מהבהמה, תשתחשב דבר חשוב, תעני רב שמואל ברב יהודה, כדי לצור ולעטוף בו, משקולת קטנה ששמים במשקל, משקולות של פעם, היה רשתי צלחות, וצלחת אחת היו שמים את מה שרצו לשקול, אני יודע, תפוזים, תפוחים, מלח, סוכר, לא משנה מה, בצד השני היו שמים איזושהי משקולת במשקל מסוים, ושמים קילו, עכשיו הם מלאים את הצלחת השנייה בפיצוחים, לא משנה מה, כשזה מגיע ונהיה שני הצלחות של המשקולת, שהרי תלויים על כאלה מין שרשראות ומוט, וכולי, זה היה שוקל ככה לשני הצדדים, כשזה היה מגיע ונהיה שווה בשווה, היו יודעים, יש פה עכשיו קילו של פיצוחים, פיסטוקים. אז המשקולת הזאת מהעופרת, היו עוטפים אותה באיזושהי חתיכת אור. בשביל זה אפשר לקחת גם אור ישר שהפשיטו אותו מהבהמה, אז לכן הקמיח הזה, המצה הזאת נחשבת כבר חשובה בגודל כזה. וכמה המשקולת, איזה גודל של משקולת? אמר אביי, ריבעא דריבעא דפומבדיתא. רבע של אותו ריבעא דפומבדיתא. טוב, חיפה, מה השלב שעומד החיפה, האור כשהוא נקרא בשם חיפה? דמליח, הוא כבר עבר את השלב הראשון, כבר מלכו אותו במלח, אבל, ולא כמיח ולא אפיץ, עדיין לא איבדו אותו לא בקמח של שעורים ולא באפצים. וכמה שיעורו כדתנן אור כדי לעשות קמיה. זה מה שמשנה אומרת, אור שמיועד לעיבוד כדי לעשות ממנו קמיה. וזה שיעור קטן יותר. מה זה דיפטרה? זה אור שכבר עבר דמליח, כבר עבר מליחה, וקמיח כבר איבדו אותו בקמח שעורים, הדבר היחיד שלא עשו בו ולא הפיץ, לא איבדו אותו באפצים. וכמה שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט. שלכתוב עליו את הגט, מה צריכים לכתוב שם מהשטר של גט זה גדול? לא, מספיק קלף קטן שכותבים שם הרשי מביא, הרי את מותרת לכל אדם, השם של הבעל, השם של האישה, השם של העדים והתאריך. קלף שאפשר לכתוב בו כמה שורות, אם הוא בגודל כזה, מכיוון שכבר עבר תהליך עיבוד, אם הוא בגודל כזה, כבר חייבים עליו אם מוצאים אותו בשבת ברשות הרבים. אומרת הגמרא, קטני מיית, בכל אופן למדנו שאור לא מעובד, אם יש בו כדי לצור בו, משקולת קטנה, מה זה משקולת קטנה, איזה גודל? ואמר רבי, ריבה דריבה דפומבדיטה. לעומת זאת, אור מעובד, השיעור שלו כבר קטן יותר. זאת אומרת, אתה כבר רואה שיש כאן מדרג מסוים. זה לא ש... אתה מבין, אור שמיועד לעשות ממנו, לאבד אותו, אז כבר עכשיו, בגלל שהוא הולך להיות מעובד, אז כבר הגודל שלו אותו דבר, מה פתאום? החשיבות נמדדת לפי השלב איפה שהוא נמצא בעיבוד. אז למה לגבי אור שמיועד לעיבוד, אמר מקודם רב נחמן, אותו שיעור כמו אור מעובד, כדי לעשות ממנו את התיק לקמיע. למה? לכאורה פה אנחנו רואים שזה לא נכון. פה אתה רואה שיש כן הבדל בין אור לא מעובד לאור כן מעובד. מתרץ את הגמרא, הטעם בבישולה, מצא מדובר. אתה משווה, אתה יודע על מה מדובר פה? אתה לא רוצה לדעת איך שזה נראה. כשמפשיטים את האור ישר מהבהמה, הוא עדיין לח, עדיין לא התייבש. ודאי, זה לא אור שמיועד לאיבוד, זה חתיכת אור שהפשיט אותו עכשיו מהבהמה. אתה משווה את זה לאור שאנחנו דיברנו עליו קודם, שמיועד לאיבוד, שהשיעור שלו הוא כמו אור מעובד? אנחנו דיברנו על אור שהוא כבר בשלב מתקדם, אז הוא עדיין לא מעובד לגמרי, בסדר, כבר השיעור שלו כדי לעשות ממנו תיק לקמיע. בבקשה גמרא קושייה נוספת ואחרונה על רב נחמן. הרי אנחנו יודעים ששרץ, מת, מצורע, זב, זבה, יולדת, נידה, יש רשימה ארוכה של כל מיני טומאות שמתמאים. הם מתמאים גם בגד, אבל זה צריך להיות בגד בגודל מספיק חשוב כדי שזה יקבל טומאה. בסדר? עכשיו, יש טומאה רגילה, שאנחנו יודעים, אם הוא אב הטומאה, כמו רוב הטומאות שהם אב הטומאה, אבי הטומאה, אם הוא נוגע בבגד, הופך אותו להיות ראשון לטומאה, ואז הבגד נוגע באוכל, הופך אותו להיות שני לטומאה. טומאה יורדת, דרגות טומאה יורדות. עכשיו, יש טומאה שנקראת טומאת מדרס. מה זה טומאת מדרס? שזב, זבה, יולדת, נידה, שיושבים על מקום שראוי לישיבה, או שוכבים על מקום שראוי לשכיבה, מתאמים את אותו מקום באותה דרגת תומה שלהם. זה נהיה אהב התומה. ולא רק זה, אלא גם הם לא נוגעים. אלא הם יושבים על זה. לדוגמה, יש כאן 10 כיסאות קטר אחד על השני, והוא יושב על הכיסא העליון. כל הכיסאות נטמעים. זה נקרא תומת מדרס. עכשיו, כמה הגודל של בגד כדי שהוא יחשב מספיק גדול וחשוב כדי לקבל תומה? אז בשביל תומה רגילה מספיק 3 אצבעות על 3 אצבעות. אבל על תומת מדרס, אומרת המשנה והתנן, משנה מסכת כלים. הבגד, בשביל שהוא יקבל תומת מדרס, צריך שיהיו בה 3 טפחים על 3 טפחים. פיסת בד מתוך בגד, אם יש לה גודל כזה, היא מקבלת תומת מדרס אפילו. הסק, שזה חתיכת בד שעשויה מצמר של איזים, 4 על 4 טפחים. תכף הגמרא, המשנה תגיד שזה גם בשביל תומת מת רגילה. האור, שיעורו 5 על 5 טפחים. שים לב, אור 5 על 5 טפחים. תכף נראה שהשיעור של תומה זה כמו של שבת, אז בכלל, אור זה 5 על 5 טפחים. דיברנו עד עכשיו על כל מיני שיעורים אחרים. מפץ, שזה מקנים, מחצלת כזאת של קנים, 6 על 6 טפחים. והשיעור הוא בין למדרץ, בין למת. מת הכוונה תומה רגילה. והעיקר כאן, ותעני עלה, יש ברייטה על המשנה הזאת במסכת כלים, הבגד והסק והאור, כשיעור לתומה, כמו שהגודל שלהם בשביל שיקבלו תומה, כך שיעור להוצאה בשבת. אתה מבין על מה מדובר? כמה צריך אור, פיסת אור כדי שהיא תקבל תומה, כדי שיהיו חייבים עליה משום הוצאה לשבת? 5 טפחים על 5 טפחים, על מה אתה מדבר? הרי במשנה אמרנו, שהשיעור הוא כדי לעשות קמיה. מה ההבדל? במשנה מדובר על אור שמעובד על מנת לעשות ממנו קמיה. והמשנה בכלים מדברת באור שהוא לא מעובד כנראה, לכן זה 5 על 5 טפחים. אתה רב נחמן אמרת שאין הבדל בין אור מעובד לאור שאינו מעובד. עצם זה שזה מיועד להיות מעובד, השיעור שלו כבר כמו אור מעובד. פה אתה רואה שיש הבדל, אתה רואה את זה, זה צריך גודל של 5 טפחים על 5 טפחים, אתה משווה את זה לאור כדי לעשות ממנו קמיע? זה לא אותו שיעור כמו אור מעובד. תרץ את הגמרא, הוא, המשנה מסכת כלים, אתה יודע באיזה מקרה מדובר? בקור טוב לה, קור טוב לה, מה פירוש? זה אור שאיבדו אותו כל כך קשה, לא בשביל לעשות ממנו קלף, אלא יש כלים מאור, זה פלטה של שולחן מאור, אז האור היה, היו מאבדים אותו, מבשלים אותו במים רותחים, והוא לא מיועד כבר לקלף, רק לישיבה או לכיסוי. אז מה, אתה לא מייעד אותו בשביל כתיבה, אתה מייעד אותו בשביל להפוך אותו לרהיט, לכיסא, לשולחן. אז אתה באמת לא יכול לעשות כיסא בגודל של חתיכת אור קטנה, אתה צריך איזשהו משהו שאפשר לשבת עליו. בשביל זה, זה גודל של חמישה טפחים וחמישה טפחים, אבל אור שאתה מייעד אותו לקמע, אתה מעוניין לאבד אותו לצורך קמע, אז גם אם עכשיו הוא עדיין לא מעובד, הוא כבר עכשיו נחשב באותה חשיבות כמו אור שהוא כבר כן מעובד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שהשיעור גודל של קלף, שזה כבר אור שראוי לכתוב עליו ספרי תורה, תפילין ומזוזות, כמה הגודל שלו, שיהיו חייבים עליו כשמוצאים אותו בשבת לרשות הרבים, מספיק כדי לכתוב עליו פרשה קטנה מבין הפרשיות שבתפילין, שישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, עד ובשעריך לפני והיה עם שמוע. שואלת הגמרא, מספיק פרשה אחת, ורמין הוא, שיעור של קלף, וכן שיעור של דוכסוסטוס. מה ההבדל בין קלף לבין דוכסוסטוס? כשמפשיטים אור מעל גבי הבהמה, זה אור של שתי שכבות. השכבה שסמוכה לבשר נקראת דוכסוסטוס, והשכבה החיצונית נקראת קלף. עכשיו, כשמאבדים את הקלף או את הדוכסוסטוס, ואפשר כבר לכתוב על זה, כמה השיעור שלהם, ששיעור חייבים עליהם משום הוצאה, כדי לכתוב עליו מזוזה. סתם מזוזה ששמים על הפתח של הבית, כותבים שם גם שמה ישראל וגם והיה עם שמוע. זה שיעור הרבה יותר גדול של קלף בשביל לכתוב שתי פרשיות. אז איך במשנה כתוב שמספיק פרשה אחת של שמה ישראל? מתרצת הגמרא, מה, אתה חושב שמה שכתוב בברייתא כדי לכתוב מזוזה, כוונה מזוזה ששמים על הפתח? לא! מה עם מזוזה? מזוזה זה בעצם הקלף שכתוב עליו הפרשה. בגלל ששמים את הפרשיות על הפתח, לכן קוראים לה מזוזה הזאת מזוזה. אבל באמת, כל קלף שכתוב עליו פרשה נקרא מזוזה. וכאן מזוזה, הכוונה שבתפילין. ששם, בתפילין של ראש, הרי זה מחולק לארבעה בתים. כל בית יש פרשה בפני עצמה, והפרשה הכי קטנה זה פרשת שמע ישראל, וזה הכוונה מזוזה. ולכן הבית אומרת, כדי לכתוב עליו מזוזה, מתכוונת באמת, כדי לכתוב עליו פרשת שמע ישראל. שואלת הגמרא, מה? מזוזה זה מה ששמים על הפתח, לא? מה, הקלף ששמים בתוך התפילין גם נקרא מזוזה? וחייתנה קרי לי לתפילין מזוזה, לאותו קלף של התפילין הוא קורא לזה מזוזה? אומרת הגמרא, אם כן, מה הראיה? והתניה, היא מביאה ברייתא. למדנו בדף י' עמוד א', על אחת התקנות שתקנו כשעלו חכמים, כל חכמי ישראל, הרמב״ם כותב שכל חכמי ישראל עלו לביתו של חנניה בן חזקיה בן גרון. עלו אליו, ותקנו שם, היה שם רוב של תלמידי בית שמאי, ותקנו שם 18 תקנות. אחת מהם, שספרי קודש מטמאים את הידיים. שהרי רבי פרנח אמר בשם רבי יוחנן, שאדם שאוחז בספר תורה בלי איזשהו הפסק של מפה, אז הוא בעצם מזלזל בספר תורה, ככה אתה נוגע עם הידיים שלך בספר תורה, אז אם אדם למד תורה בספר תורה באותו זמן, הוא לא מקבל שכר על אותו לימוד. בלי אותה מצווה הוא נקבר. כך כתוב שם. וכדי שאנשים לא יבואו לגעת בכתבי הקודש, תקנו חכמים שכתבי קודש מטמאים את הידיים. נגעת בספר תורה, אתה עכשיו לא יכול לאכול תרומה, אתה לא יכול לגעת בתרומה, הידיים נטמאו ואי אפשר יותר לגעת בתרומה עד שנוטלים ידיים. ומה לגבי כתבי קודש של תפילין? הרי בתוך תפילין שמים פרשיות. אם אדם נוגע בפרשיות האלה, גם כן הידיים שלו נטמאות. ואם הוא נוגע בבתים, האם הידיים שלו נטמאות? ואם הוא נוגע ברצועות שבתפילין, הוא קרח לעצמו עכשיו את התפילין על היד, אז הוא נגע ברצועות, האם הידיים שלו נטמאו? מחדש את הברייתא. כן. כשרצועות תפילין הם ביחד עם התפילין, ממש נכנסו לתוך המעברתא של התפילין, ועכשיו בעצם הבתים של התפילין עם הרצועות, הרצועות האלה מטמאות את הידיים. האדם שיוצא אחרי זה לאכול תרומה, צריך לטול ידיים, לתאר אותם לתרומה. אבל סתם רצועות תפילין כשהן בפני עצמם, אין מטמאות את הידיים. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי, הנוגע ברצועה, טהור. מה, חשבת שאם אדם מניח תפילין, הוא צריך איתו לידיים אחרי זה בשביל לגעת בתרומה? לא. הוא נגע ברצועה עצמה, הוא טהור, עד שיגע בקציצה. מה זה קציצה? זה הכוונה לבית של התפילין. רבי זכאי משמו אומר, רבי זכאי בשם רבי שמעון אומר, גם אם הוא נוגע בבית, הוא עדיין יהיה טהור. עד שיגע במזוזה עצמה. מה זה מזוזה עצמה? פרשה עצמה. טוב. שואלת הגמרא, רגע, אתה זוכר מה למדנו בברייתא מקודם? במדקתן עלה, הסייפה, בסוף הברייתא כתוב, קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שישמע ישראל. זה אותה ברייתא. מכלל דרישה, תחילת הברייתא שכותבת שקלף ודוכסוסטוס, השיעור שלו כדי לכתוב מזוזה. הרי אותה ברייתא, כשהיא רוצה להגיד פרשה של שמע ישראל, היא מתנסחת במילים פרשה קטנה של שמע ישראל, וכשהיא כותבת מזוזה, במזוזה עצמה עסקינן, ולא פרשה שבתפילין. אז אם כן, יש פה סתירה בברייתא. מצד אחד כתוב ששיעור של קלף, זה כדי לכתוב עליו פרשה, פרשה אחת של שמע ישראל, ואחרי זה כתוב כדי לכתוב עליו מזוזה. מתרץ את הגמרא הכי קטני, צריך לגרוס בברייתא ככה. קלף ודוכסוסטוס, שיעורן בכמה? כמה השיעור של כתיבה פרשה על קלף ודוכסוסטוס? אז תלוי, דוכסוסטוס, שזה החלק הפנימי שבאור, כדי לכתוב עליו מזוזה. כמו שאנחנו נראה במסקנה של הגמרא, שעל דוכסוסטוס אי אפשר לכתוב תפילין, אפשר רק לכתוב מזוזה. אז אכן, אין חשיבות לדוכסוסטוס, אם אתה כותב עליו רק פרשה אחת, אתה הרי לא יכול לעשות עם זה תפילין, רק מזוזות. אז לכן השיעור הוא כדי לכתוב עליו מזוזה שלמה, שזה גם שמע וגם והיה עם שמוע. והשיעור של קלף זה כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שישמע ישראל, כי זה ראוי לשים את זה בבית שבתפילין של ראש, בתור אחד מהארבע פרשיות. מביאה הגמרא, אמר רב, דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, הרי כקלף, וכמו שאמרנו, אור של בהמה הוא כפול. יש את החלק שסמוך לבשר שהוא נקרא דוכסוסטוס, ויש את החלק של האור החיצוני שהוא נקרא קלף. אומר רב, הדין של דוכסוסטוס זה כמו הדין של קלף. ככה הגמרא כרגע הבינה וקיבלה את דבריו של רב. תכף הגמרא תגיד במסקנה שזה הפוך, שקלף הרי הוא כדוכסוסטוס. אבל בכל אופן כרגע זה מה שהגמרא מבינה. ומה המשמעות אם כן? אם הדין של דוכסוסטוס זה כמו קלף, איזה דין מיוחד יש בקלף? מה קלף? כותבים עליו תפילין, בוודאי. אף דוכסוסטוס כותבים עליו תפילין. והמסקנה הגמרא תדחה את זה מכל וכל. אי אפשר לכתוב על דוכסוסטוס תפילין, רק מזוזה. זאת אומרת ככה, הקלף אפשר לכתוב עליו כל דבר. גם תפילין, גם מזוזה, כל דבר. על דוכסוסטוס אי אפשר לכתוב תפילין, רק מזוזה אפשר. זה המסקנה של הגמרא. אבל כרגע, באה ואמינה, בהתחלה, איך שהגמרא סבורה לומר, הגמרא אומרת, שכמו שבקלף אתה יודע שאפשר לכתוב עליו, כמו שכותבים מזוזה אפשר גם לכתוב תפילין, ככה גם בדוכסוסטוס אפשר לכתוב תפילין על דוכסוסטוס. ככה הגמרא מבינה שזה דבריו של רב, והגמרא מביאה פה התקפה אחרי התקפה לדחות את הדברים האלה, ובאמת בסוף זה נדחה. קודם כל שואלת הגמרא תנן, המשנה שלנו, כמה השיעור של קלף כדי שאלה מי החייב אם מוצא את זה לרשות הרבים? קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שישמע ישראל. דקת הגמרא, קלף אין. על קלף אפשר לכתוב פרשה קטנה של שמע ישראל בשביל לשים אותו בתפילין. דוכסוסטוס לא, כי אתה לא יכול לכתוב תפילין על דוכסוסטוס. דוחה הגמרא, לא, זה לא ממש פרחה. את הפרחה הזאת עוד אפשר לפרוח, כי יכול להיות של מצווה מן המובחר לכתוב תפילין על קלף. אבל בדיעבד אולי גם אם כותבים על דוכסוסטוס זה גם טוב. אומרת הגמרא קושיה נוספת, תשמע, הלכה למשה מסיני, כשמשה רבנו הביא את התורה, הוא הביא הלכה למשה מסיני, כתוב להניח תפילין. נו, תסביר לי מה זה תפילין. אז הוא הביא הלכה למשה מסיני, שתפילין כותבים אותם על הקלף. כתובים את הפרשיות של התפילין. ומזוזה כותבים על הדוכסוסטוס. ברייטה. ממשיכה הברייטה. אתה יודע איפה כותבים, הרי בכל קלף או דוכסוסטוס יש לו שני צדדים. אז על איזה צד כותבים את התפילין או את המזוזות? אז כשאני כותב על הקלף, אני כותב בצד הפנימי. וכשאני כותב על הדוכסוסטוס, אני גם כותב על הצד הפנימי. מה זאת אומרת? יש את האור של הבהמה, זה כפול. החלק שסמוך לבשר זה דוכסוסטוס, והחלק העליון זה קלף. עכשיו, החלק שבו הקלף והדוכסוסטוס דבוקים, החלק הפנימי שבהם, שם כותבים את התפילין ואת המזוזות. פשוט צריך לפתוח את הקלף, והם כותבים בו תפילין, לפתוח את הדוכסוסטוס במקום שהוא הדבוק לקלף, שם כותבים את המזוזות. זה מה שאומרת הברייתא. קלף כותבים במקום הבשר, בחלק הפנימי של הקלף, כי הרי הקלף זה החלק העליון שעליו יש את השערות, אז הכתיבה צריכה להיות בחלק הפנימי שלו שסמוך לבשר. ודוכסוסטוס כותבים על החלק של האור במקום שיער. דיינו, כיוון שהדוכסוסטוס זה החלק הפנימי יותר, אז צריך לכתוב בצד שיותר סמוך לכיוון השיער, לכיוון בחוץ. וזה הכוונה במקום שהיה דבוק, כמו שביארנו. אבל בכל אופן רואים בברייתא שתפילין אפשר לכתוב לא על דוכסוסטוס, רק על קלף. אז אם כן, קשה על רב. תרץ את הגמרא גם כאן. מה שכתוב שצריך לכתוב על קלף, זה לא שחייבים רק על קלף. אלא למצווה מן המובחר לכתוב על קלף. אבל בדיעבד, אם הוא כתב תפילין על גבי דוכסוסטוס, הגמרא מבינה כרגע שזה עדיין יהיה קשר. שואלת הגמרא הקושייה השלישית, והתניא, שינה פסול. אם הוא כתב תפילין על גבי דוכסוסטוס, זה פסול, ככה אני לכאורה מבין. תרץ את הגמרא, לא, זה על המזוזה נאמר. שאם הוא כתב מזוזה על קלף, זה יהיה פסול. כמובן שהגמרא תכף תדחה את זה. שואלת הגמרא קושייה מברייתא, שלכאורה הברייתא הזאת ממש דוחקת אותנו לפינה, כמו שאומרים. והתניא, ברייתא מפורשת, שינה בזה ובזה פסול. לכאורה, בין אם הוא שינה, ובמקום לכתוב תפילין על גבי קלף, כתב על דוכסוסטוס, בין אם במקום לכתוב מזוזה על דוכסוסטוס, הוא כתב את זה על קלף, בין בזה ובין בזה יהיה פסול. אז קשה על איך שהבנו בדברי רב, שמותר לכתוב תפילין גם על דוכסוסטוס ולא רק על קלף. תרץ את הגמרא, לא, זה לא דוחה. אידי ואידי המזוזה. מה שכתוב בין בזה ובין בזה, שניהם מדברים על מזוזה. מה שייך במזוזה שני דברים. והדכתבינו הקלף במקום שיער. והדכתבינו הדוכסוסטוס במקום בשר. הרי איפה צריך לכתוב מזוזה? אפשר לכתוב או על קלף או על דוכסוסטוס. זה נכון. אז אם כן, למה שזה יהיה פסול? כי הרי איפה כותבים? במקום שהם דבוקים, הקלף והדוכסוסטוס, במקום שהם היו דבוקים, שם צריכים לכתוב. אבל אם הוא כותב על הקלף במקום, במקום שהיה לכיוון הבשר, הוא כותב אותו במקום שהיה לכיוון השיער. אומרת הברייתא, אם הוא כותב מזוזה, במקום הזה, פסול. וכן, אם בדוכסוסטוס, במקום לכתוב במקום שהוא היה דבוק לקלף, הוא כותב במקום שהיה דבוק לבשר, גם כן פסול. בין בזה ובין בזה פסול. והיא בהתאימה, מה פירוש בין בזה ובין בזה? שינה בזה ובזה פסול, באמת הכוונה גם על תפילין. אז תשאלנו, רב הרי אמר שמותר לכתוב תפילין גם על דוכסוסטוס. בסדר? ככה רב אמר. זה מחלוקת תנאים. רב אמר כמו דעה אחת. דתניא, שינה בזה ובזה פסול. רבי אחא המכשיר, משום רבי אחאי בר חנינא. ואמרי לה, יש כאלה אומרים, משום רבי יעקב ורבי חנינא. רב סובר כמו רבי אחא. תירוץ שני שאפשר לתרץ, רב פאפא אמר, רב דאמר כתנא דבי מנשה, רב שהוא התיר לכתוב תפילין לגבי דוכסוסטוס, זה כמו תנא דבי מנשה. ותנא דבי מנשה, כתבה, תכף נראה על מה זה מדובר, ספר תורה, תפילין או מזוזה, על נייר שעשוי מהסבים, סתם לגבי נייר, ועל המטלית, על חתיכת בד, פסולה. אבל אם הוא כתב את זה על הקלף, שזה החלק החיצוני, הרי יש שני חלקים באור, זה החלק החיצוני לכיוון השיער, ועל הגביל, שזה אם לא הפרידו את שני החלקים של האור, אלה מחוברים, ועל דוכסוסטוס, שזה החלק הפנימי, כשרה בדיעבד. עכשיו נשאלת השאלה כתבה, מהי, על איזה כתבי קודש הוא כתב, על גבי הדברים האלה. אילמה, מזוזה, לא מסתדר. למה? מזוזה הקלף מכתבינה? הרי מזוזה צריכים לכתוב דווקא על דוכסוסטוס, אלא לאו תפילין. אז אתה רואה מפה שאפשר לכתוב את זה לא רק על קלף, אלא גם על דוכסוסטוס, שואלת הגמרא, אבל על גבילי אפשר לכתוב תפילין, ולתעמיך, תפילין הגביל מכתבינן, וכאן כתוב שאפשר לכתוב גם על קלף, גם על גביל וגם על דוכסוסטוס, אז ודאי שזה לא הכוונה לתפילין, אלא מה מדובר פה? מה ראשי, הרי יש סופר סתם, מה ראשי תיבות סתם? ספר, תפילין, מזוזות. זה לא תפילין ולא מזוזות. מה נשאר? הספר תורה! זה אפשר לכתוב על שלושתם. קיטניה היא בספר תורה, שזה אפשר לכתוב גם על גביל, גם על קלף וגם על דוכסוסטוס, אז אין פה שום ראייה לרב. שואת הגמרא, אולי נביא ראייה אחרת לרב, לימה מסייע לי. ברייתא אומרת שתפילין, כתוב שם שתפילין של יד, הרי כתוב את כל ארבע פרשיות של שמע ישראל, והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כביחה, כל ארבע פרשיות כתובים בתפילין של יד. אם האדם עכשיו זקוק דחוף לתפילין של ראש, הוא יכול לגזור את התפילין של יד, את הקלף, לארבע, ויש לו ארבע פרשיות, הוא שם כל פרשייה בבית אחר בתפילין של ראש. אבל תפילין של ראש, אתה לא יכול לחבר את כל ארבע פרשיות ולהכניס אותם לתוך תפילין של יד. למה? כי הקדושה של תפילין של ראש גדולה יותר מהקדושה של תפילין של יד, ומעלים בקודש, אתה יכול לעלות בדרגה בקודש, אתה לא יכול להוריד אבל. וממשיכה ברייתא, כיוצא בו. תפילין שבלו, וספר תורה שבלה, אין עושים מהם מזוזה. אתה לא יכול לחתוך מהם פרשת שמע והיה עם שמוע, לעשות את זה מזוזה. ושאין מורידין מקדושה חמורה של ספר תורה ושל תפילין, לקדושה קלה של מזוזה. דייק את הגמרא, טעם עד אין מורידים. מה הסיבה שאתה לא יכול להפוך תפילין לעשות את זה למזוזה? בגלל שאסור לי להוריד מהקדושה שהיה לקלף עד עכשיו, זה היה תפילין, אל תעשה לי את זה מזוזה, רגע. זה כל הסיבה? המורידין, ואם נאמר שאפשר להוריד מקדושה, רגע, אתה יודע, או שמזוזה באותה דרגת קדושה, או שאפשר להוריד כן מדרגת תפילין לדרגת מזוזה. או סין, אתה יכול לקחת תפילין, לגזור את הפרשה של שמע והיה עם שמוע, ולעשות מזה מזוזה? דכתיב העמי, על מה כתבת את זה? על מה כתבת את התפילין? לאו דכתיב הדוכסוסטוס, כי על מה כותבים מזוזה? על דוכסוסטוס, אז אתה בעצם כתבת על הדוכסוסטוס תפילין. כי אם היית כותב על, על, על קלף תפילין, אתה לא היית יכול להפוך את זה למזוזה, כי הרי מזוזה כותבים על דוכסוסטוס. אז מה רואים מפה? ראיה לדברי רב, שכמו שכותבים מזוזה על דוכסוסטוס, ככה גם תפילין אפשר לכתוב על דוכסוסטוס. ואתה יכול ואם לא שהיה בעיה להוריד מהקדושה של תפילין לדרגה נמוכה של מזוזה, היית יכול כן לגזור מהתפילין חתיכה ולעשות את זה למזוזה, היית גוזר את פרשת שמע והיה עם שמוע, ועושה מזה מזוזה. אז רואים שהם שניהם כתובים על גבי דוכסוסטוס, אז יש כאן ראיה לאיך שהבנו בדברי רב. אומרת אמרה, לא, זה לא ראיה שתפילין היו כתובים על דוכסוסטוס. דכתיבה על קלף. רגע, זה כתוב על קלף? אז איך אתה יכול לעשות את זה מזוזה? מזוזה הקלף מכתבינן? אפשר לכתוב מזוזה על גבי קלף? אומרת הגמרא, אין כן! כמו המסקנה? והתניה, בוא תראה ברייתא מפורשת, שאפשר לכתוב על קלף גם מזוזה, כמו שאפשר לכתוב תפילין. הברייתא אומרת ככה. כתבה על הקלף, על הנייר, את המזוזה, כן? כתב על קלף או על נייר ועל מטלית פסולה. כך סובר את הנקמה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי מאיר, הוא הרי היה סופר סתם. הוא היה כותבה על הקלף. הוא כן היה כותב מזוזה על גבי קלף, מפני שמשתמרת, כי קלף נשמר יותר זמן מדוכסוסטוס. ואם כן, התנא של הברייתא סובר כמו רבי מאיר, שאפשר לכתוב מה? מזוזה גם על קלף. ואם כן, היה לי פה תפילין על גבי קלף. עכשיו אני גוזר מהתפילין והייתי רוצה לכתוב את זה על גבי מזוזה. זה יכול להיות מבחינה פרקטית, מבחינה טכנית, זה יכול להיות. רק שאסור לי לעשות את זה, כי מעלים בקודש, אתה יכול לעלות, אתה לא יכול להוריד, והקדושה של תפילין יותר ממזוזה, לכן אתה לא יכול לעשות את זה. אז אני אומר, אתה יודע מה? רבי מאיר אומר שאפשר לכתוב מזוזה על גבי קלף, השתה דעתית להכי, עכשיו כשהגעת לזה, אני אסביר לך מה אמר רב בהתחלה, לא, מה שאמר דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, לא, זה לא ככה, צריך להגיד הפוך. לרב נמי לא תאימה דוכסוסטוס הרי הוא כקלף, אלא אימה קלף הרי הוא כדוכסוסטוס. הדין של קלף הוא כמו דוכסוסטוס. מה דוכסוסטוס כותבים עליו מזוזה? אף קלף כותבים עליו מזוזה. כמו של מזוזה כותבים על דוכסוסטוס, אפשר לכתוב אותו גם על קלף. אז המסקנה יוצא שבעצם אנחנו יודעים ברור שאפשר לכתוב תפילין על גבי קלף, ואפשר לכתוב מזוזה על גבי דוכסוסטוס. בא רב ומחדש שאפשר לכתוב מזוזה גם על קלף. קלף אפשר לכתוב עליו כל דבר, גם ספר תורה ודאי, גם תפילין וגם מזוזה. דוכסוסטוס אפשר לכתוב מזוזה ואי אפשר לכתוב עליו תפילין, ועד כאן דף ה-NT.